You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
שלום, אני אורן טלר, גר כבר שנתיים וחצי כאן באוסטרליה. אני הגעתי איתי ומשפחתי לגור כאן, ובין היתר מה שאני עושה כאן זה אני לומד באוניברסיטת סידני תואר שני בלימודי השלום והסכסוך, זה נקרא Peace and Conflict Studies. זה מחלקה ידועה בהקשר היהודי-ישראלי שלה, בגלל שמשם יוצא הרבה מהפעילות האנטי-ישראלית או ה-BDS, וזה מאוד מסתדר כזה, זה עניין אותי לראות מה מביא אותם למקום הזה ולעמדות האלה. בין היתר אני גם מורה לעברית בבית ספר עמנואל.
אנו משוחחים עם אורן טלר. אורן, אז אתה סטודנט ללימודי התואר השני בלימודי השלום והסכסוך באוניברסיטת סידני, וכפי שאתה הזכרת, כל העניין של ה-BDS באוסטרליה יוצא מהאוניברסיטה הזאת. איך מקבלים אותך כסטודנט ישראלי?
דבר ראשון, לא רק שזה יוצא מהאוניברסיטה הזאת, הרבה מזה מובילים דמויות, או בעיקר דמות אחת ספציפית במחלקה הספציפית שאני לומד, ששמו הוא פרופסור ג'יי קלינץ', והיו איתו מספר שערוריות. לגבי איך מקבלים אותי, זאת שאלה. קשה לדעת, כי כסטודנט ישראלי, לפעמים יכול להיות שהם מאוד רגישים לעניין הזה. אני חושב שיש איזו רגישות יתר לגבי הדבר הזה, אולי אפילו מידה של חשדנות וחשש.
מה דעתך על כך, על כל ה-BDS, על כל התנועה הזאת של ה-BDS? חרם על ישראל? האם זה נראה לך מתוך כנות או שזה אנטישמיות? מה דעתך?
שאלה מאוד טובה. זה אחד הדברים שאני חוקר, זה שאני מתעתד לעשות את התזה שלי, ולנסות להבין מה מוביל את התנועה הזאת, איזה רעיונות, איזה הנחות יסוד, איזה אידיאולוגיות, נקרא לזה ישירות או חבויות, מובילות אותם, ואולי לא פחות חשוב, מה המטרות ולאן זה יוביל.
ראשית כל, אורן, סליחה שאני עוצרת אותך כאן. אתה מדבר על המטרות ולאן ויוביל. אני מדברת על המניעים, כיוון שהמניעים ליצור את החרם הזה על ישראל. האם אותם אנשים, השוחרי שלום כאלה, פונים למדינות שממש אין בהם human rights, אין שום ממש מדינות לא דמוקרטיות, שאנשים שם נמקים בבתי סוהר ללא משפט? יש כל כך הרבה מדינות בעולם שלדעת רבים, ממש אין שם דמוקרטיה.
כן, כן.
שלטון חשוך.
זאת אחת הטענות, יש מספר טענות.
אז למה דווקא נתפלים לישראל, שזו המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון?
כן, אז דבר ראשון, זאת אחת הטענות אולי הכי חזקות נגד תנועת ה-BDS, שהיא בעצם תנועה, אפשר לקרוא לזה דאבל סטנדרד, שמראה סטנדרד כפול בשיפוטיות שלה נגד, כאילו, כלפי מדינות אחרות, וגם וסוג של צביעות, זאת אומרת, אפשר בעצם להשים את זה בצביעות, כמו שתיארת. ממה שאני מבין, אז הם מסבירים את זה בככה שה-BDS היא טקטיקה. זאת הטענה שלהם. ה-BDS היא טקטיקה. להפעיל את הטקטיקה הזאת, BDS נניח, נגד סין, זה משהו שהוא לא ריאלי. להפעיל אותה נגד איראן, זה נעשה, או מנסים לעשות את זה עם כל הסנקציות על איראן, אבל עדיין איראן היא חזקה מדי, מספיק גדולה כדי להתמודד עם הסנקציות האלה. ישראל, בגלל הקוטן שלה ובגלל התלות שלה בעולם, אז לכאורה הטקטיקה הזאת של סנקציות יכולה לעבוד. ואם זה יכול להפעיל לחץ על ישראל, למה לא להשתמש בטקטיקה הזאת?
אורן, אני מבינה שאתה תעביר קורס בנושא במלטון סקול אוף אדל ג'ויש לרנינג. ואני יודעת שהמלטון סקול מזמין גם את המאזינים שלנו להשתתף בשיעורים שלך. מה אתה מציע בשיעורים שלך במלטון סקול אוף אדל ג'ויש אדיוקיישן?
קורס ממש מאוד יפה, אני לא המצאתי את הקורס הזה, זאת אומרת זה קורס שהוא כבר קיים במלטון והוא נעשה גם בסידני וגם בהרבה מקומות אחרים בעולם. זה נקרא Beyond Borders, זה על הסכסוך ה-Arab-Israeli conflict, הסכסוך היהודי-ערבי, ישראלי-ערבי, ישראלי-פלסטיני, אפשר כל דרך כזאת להגדיר את הסכסוך, יש לה משמעויות אחרות, וזה לעקוב אחרי ההיסטוריה של הסכסוך הזה מראשיתו, עם הקמת התנועה הציונית, או קצת אחרי תחילת ההתיישבות הציונית בארץ ישראל, ועד ימינו. זה סכסוך מאוד מיוחד, כבר לאורך הרבה שנים, וכל הזמן הוא משתנה ותופס צורות חדשות, תופס חזיתות חדשות, דברים שהיו נכונים ללפני 50 שנה כבר כמעט לא רלוונטי, אפילו דברים שהיו כמעט הנחות יסוד בסיסיות של לפני 10 שנים או 15 שנים, הם מאוד מאוד השתנו.
אתה יכול לתת לנו דוגמה? האחרונות.
כן, למשל, אנחנו כולנו יודעים על האביב הערבי, שב-2010-2011 והלאה, פשוט שינה את פני המזרח התיכון ואת כל ההנחות יסוד הבסיסיות שהיו לגביו, וזה מייצר חזיתות חדשות של הסכסוך. הסכסוך לא הסתיים בזכות בגלל האביב הערבי, אבל הוא מאוד מאוד השתנה.
ספר לנו למה הוא השתנה.
אחד הדברים שהוא השתנה זה, למשל, עכשיו צדדים, בוא נקרא לזה, הם שונים. אם פעם, בוא נגיד פעם, כמובן שלפני 50 שנה, האויב או הצדדים העיקרים היו צבאות גדולים של מדינות ערב נגד צבא גדול של מדינת ישראל, אלה היו הצדדים בסכסוך. עכשיו ההתפרקות של המדינות הערביות וההיחלשות המאוד והצדדים לישראל, שהיא עדיין צבא מאוד מאוד חזק, אבל שנלחם בחזיתות שונות או בארגוני טרור או בכל מיני תתי מדינות, ארגוני מיליציה, ובין היתר גם הסברה או בסוג של תנועה כמו ה-BDS או תנועה של דעת קהל עולמית, שגם היא סוג של חזית אחרת.
אנו משוחחים עם אורן טלר, היסטוריון ומורה, ואתם מאזינים לרדיו SBS המשדר בעברית ברחבי אוסטרליה עם ניצה לורנסטין. אורן, רציתי לחזור לארגון ה-BDS. איך פתאום צמח ארגון כזה? הרי הוא לא צמח בעולם הערבי, הוא צמח בעולם המערבי.
יפה, זה באמת שאלה טובה, שאלה לטענת ארגון ה-BDS, או לפי הנרטיב שהם מספרים, זה כן צמח בעולם הערבי. זאת אומרת, זה יוזמה פלסטינאית שנוצרה ב-2004, שיצאה בקריאה לעולם, בואו תצטרפו אלינו לאינישטיב הזה, ליוזמה הזאת, לייצר קמפיין כולל כזה על ישראל כדי להפעיל לחץ וכן הלאה. והם קבעו מטרות, אחת זה להפסיק את הכיבוש, מה שהם מכנים, שתיים זה שוויון זכויות מלא לערביי ישראל, שלוש זה חזרה מלאה של הפליטים.
אין שם מטרה להביא לשלום? לסוף הסכסוך?
זה לא יפה, זה לא אחת מההגדרות. ההגדרות שלהם, הם בכוונה יצרו הגדרות זכויות האדם.
וזכויות האדם של ישראלים?
לא, הם דיברו על, הכוונה היא זכויות אדם של הפלסטינאית. הם לא מתייחסים לזכויות אדם של הישראלים, זה קמפיין פלסטיני. לא מדברים על מדינה פלסטינאית, מדברים על זכויות אדם. וזה נקודת תורפה מאוד חלשה של ישראל, אם ממקדים את הסכסוך במקומות האלה. למרות שזה בעצם, אפשר להסתכל על זה גם כעיוות של המצב, כי אתה לא יכול להתייחס לזכויות אדם בלי להתייחס לזה שיש כאן סכסוך, יש כאן בעיה ביטחונית מאוד קשה, יש כאן זכויות ביטחון מאוד קריטיות של הישראלים, ויש גם צורך של הישראלים במדינה, ואי אפשר, ובמדינת לאום של העם היהודי, ואת כל הדברים האלה בעצם לא מתייחסים לזה, ובכוונה, זה יותר נוח לא להתייחס לזה.
אורן טלר, רב תודות. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.